ציורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא "היא הסיר ואנחנו הבשר", על הפיוט "אזכרה מצוק" ליום עשרה בטבת שחל אתמול.
ערב טוב. ליל עשרה בטבת, אני מבקש באמת להתייחס הפעם שלא כסדר הפרשיות, אולי נתגלגל באיזושהי דרך גם לפרשיות, אבל להתמקד באמת בעשרה בטבת, והייתי רוצה לעשות את זה במהלך השיעור דרך פיוט אחד מיוחד. סליחה שבחלק מן הנוסחאות תאמר מחר בבוקר, סליחה שנקראת "אזכרה מצוק אשר קראני". היא נכתבה ככל הנראה במאה ה-11, סליחה מוקדמת, על ידי רבי יוסף טוב עלם, ורווח צדדי שהייתי רוצה שיצא לנו מהעיסוק בעניין הוא לנסות לגשת פעם לפיוט אחד, לסליחה אחת, שלא במרוץ שאנחנו רגילים לעשות את זה, בעיקר בני אשכנז הנכבדים, שככה לגביהם הסליחות זה משהו מהיר יותר. וזאת סליחה שהיא מרתקת. אגב, עוד לפני שנכנסים בכלל, היא נכתבת ב-1040 בערך. זאת אומרת שגם מבחינת הזמנים אנחנו עוד נמצאים אצל רבי יוסף טוב אלם, הוא מרבותיהם של רש"י. אם היינו מקבלים שם איזו פסקה ברמב״ם או פסקה ברש"י, מן הסתם היינו מעיינים בה ומבררים אותה, אבל רבי יוסף טוב אלם, מגדולי הגאונים, מגדולי ראשוני הראשונים, כותב סליחה, ואנחנו במקרה הטוב שמים את ליבנו שיש לה חרוזים, ותמורת מאמץ מיוחד גם מוכנים לראות שיש איזה ריחון של א' ב' כזה, או של אני אכנס מיד לעשרה בטבת. רק שתי שורות מתוך הסליחה הזאת שמזכירות את עשרה בטבת נמצאות למעלה בראש העמוד: יום עשירי צובה בן בוזי החוזה, יחזקאל, כתוב לך בספר המחזה, בזיכרון לעם נמס ונבזה את עצם היום הזה. מניין סדר חודשים בעשרה בו העיר, נהי וילל במופי אפעיר, סדר פורענויות בתוך לבבי יבעיר, בבוא אליי הפליט לאמור וקטה העיר. אז נתחיל את הדברים מן ההתחלה. זכריה הנביא כבר קובע את סדר הצומות. אנחנו מכירים ארבעה צומות, אנחנו מכירים חמישה, כולל יום הכיפורים, אבל יום הכיפורים כמובן לא שייך לרצף הזה. ואנחנו מכירים ארבעה צומות, ארבעה תעניות, שאנחנו מתענים לזכר שלבים כאלה ואחרים בחורבן. הם נקראים את זכריה מקור אחד, והדבר השם צבאות אליי לאמור, כה אמר השם צבאות. מעניין, הם מופיעים בצורה מרוכזת, כאשר הם מופיעים עם ההתחייבות הגדולה שבעזרת השם הם יתהפכו. הם יתהפכו ויהיו לדברים אחרים. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. צום הרביעי, חמישי, שביעי, עשירי, המספרים שיש לפנינו אין שום ספק, הם מספרי החודשים לפי החודשים העבריים שמתחילים מניסן. אם ניסן הוא ראש חודשים ראשון הוא לכם, הרי שצום הרביעי הוא תמוז, 17 בתמוז. אגב, לפי הבבלי, בטט בתמוז הובקעה העיר בפעם הראשונה בבית הראשון, אבל ב-17 בו מובקעת העיר בפעם השנייה בבית השני, ואנחנו קובעים על פי זה את 17 בתמוז. צום החמישי הוא 3 שבועות אחר כך, בתום בין המצרים, כאשר אחרי שמובקעת העיר חרב הבית עצמו בתשעה באב, בחודש אב, החודש החמישי. צום השביעי, חודשיים אחר כך, הבית כבר נחרב, ואז נהרג גדליה בן אחיקם. וזאת הריגת גדליה בגימל בתשרי צום השביעי. וצום העשירי זה טבת, 10 בטבת. 10 בטבת שונה מהצומות האחרים בשלושה דברים, והייתי רוצה לפתוח בהם לפני שאנחנו מתקדמים. הוא שונה במהותו, במהותו הכוונה באופיו, אני אסביר את זה מיד. הוא שונה בעצם הזיהוי את היום, דבר שנשמע משונה, גם אותו נסביר עוד שנייה. והוא שונה לחלוטין בתוקפו ההלכתי. אולי אני אתחיל מתוקפו ההלכתי, דבר מוזר. 10 בטבת הוא בעצם אחד מן הצומות הקלים. אנחנו יודעים שמבחינה הלכתית, 9 באב בין הצומות של החורבן, הוא החמור שבכולן, הוא מתחיל בלילה, 10 בטבת מתחיל רק בבוקר. גם לגבי מי שצריכים וצריכות להקל על עצמם, 9 באב הוא החמור יותר, 10 בטבת כמו הקלים, אבל יש דבר מרתק. אצלנו בלוח השנה לא יכול לחול אף אחד מן הצומות האלה בשבת. כי לא עדו ראש ולא בדו פסח ותעשו את החשבון, תראו שזה לא יוצא. אבל אילו היה חל כל אחד מן הצומות בשבת, כי אז שבת דוחה את התעניות. אם 9 באב יחול בשבת, שבת דוחה אותו. לא רק זה. אילו יחול, וזה כן חל ויכול לחול, אחד מן הצומות, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה, ביום שישי, אנחנו גם אז לא נעשה אותו ביום שישי, אלא נדחה אותו ליום ראשון. אבל אילו היה חל 10 בטבת בשבת, ואצלנו בפועל, כאשר חל 10 בטבת ביום שישי, והוא חל ביום שישי, אז לא רק שהוא מתקיים ביום שישי, אלא גם אילו הוא היה חל תיאורטית בשבת, הוא היה דוחה שבת. אני מתחיל מן הסוף, מהאמירה ההלכתית, המרתקת מאוד. כלומר, מבחינה הלכתית, תוקפו ההלכתי של 10 בטבת קשה מהאחרים. זה מופיע במקור 5 לפניכם, מצד ימין, בעמוד הראשון, ובא בבית יוסף של רבי יוסף קארו, על הטור, וכתב הרב דוד אבו דרהם כתב, רואים מקור 5? ורבינו דוד אבו דרהם כתב בהלכות תענית, שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות. פה עוסקים בהלכה, לא באופי, במהות, משונה הלכתית, משפטית. במה? שאם היה חל בשבת, זה לא מהותי שהוא לא חל בשבת. מפני שהלוח הוא כזה הוא לא חל, אבל אם היה חל בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר. מפני שנאמר בו בעצם היום הזה, ופה הוא נשים לב טוב, כמו ביום הכיפורים. מי שרוצים שנראה את הפסוק, מקור 2 למעלה משמאל, יחזקאל, נכון? ביום העשירי צובה בן בוזי החוזה. נכון? זה יחזקאל. ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי. השנה התשיעית, אני רוצה רק רגע להתרשת על זמנים, אנחנו נמצאים למניינה 106 לפני הספירה, אנחנו נמצאים בשנה התשיעית לגלות יהויכין, זאת אומרת, השנה התשיעית זה 2.5, כמעט 3, לפני החורבן עצמו שמתרחש בשנה ה-11. בסדר? בשנה ה-11. בשנה התשיעית, בחודש העשירי, זה חודש טבת, בעשור לחודש זה היום, עשרה בטבת, לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. אומר רבינו דוד אבו דרהם, מגדולי פוסקי ההלכה, והבית יוסף מביא אותו, אנחנו רואים, הוא עצמו אגב, הבית יוסף מתלבט אם אכן כך או לא, אבל אין שום דיון ביום שישי, כולנו יודעים שעושים עשרה בטבת, מה שאין כן בשום טענית אחרת. אומר רבינו דוד אבו דרהם, המשפט הזה בעצם היום הזה מוכר לנו בתורה באירועים מאוד גדולים. ביום כיפור מופיע בעצם היום הזה. בעצם היום הזה מוכר לנו בעצם היום הזה במצרים, הוציא השם את צבאות ישראל. בעצם היום הזה עולה משה אל הר העברים ומת שם. בעצם היום הזה בא נוח אל התיבה. אבל אין לנו בעצם היום הזה על אירוע חשוב ככל שיהיה. והנה בעשרה בטבת נאמר בנביא, זה חייב לחול בעצם היום הזה, כלומר לא משנה באיזה יום בשבוע זה יחול, כשיופיע העשור לחודש העשירי, זהו היום הזה. שפנינו דבר מרתק, זאת אומרת אנחנו בצום יחיד בעולם שדוחה שבת. יום כיפור הוא לא צום שדוחה שבת, הוא חג, הוא שבת שבתון. אבל אף פעם פורענות לא דוחה שבת, אף פעם חורבן לא דוחה שבת. אבל אנחנו עכשיו בעשרה בטבת, הלכתית הפורענות של עשרה בטבת דוחה שבת. אז לפני שממשיכים, תוקפו ההלכתי שונה, איך הגדיר אותו אבו דרהם? הוא משונה משאר הצומות. הוא משונה בכלל מכל מה שהתרגלנו לתפוס. אנחנו יודעים ששבת קודמת לכל. אבל הוא משונה לא רק ברמתו ההלכתית, שאגב היא משונה, אם זה כל כך אמור, אז למה זה לא כמו תשעה באב? למה זה לא מתחיל מהלילה? למה אין איסורים של תשעה באב? מקילים בו כמו שאר הצומות, אז מה הוא בדיוק? הוא משונה גם מבחינת אופיו. כי מה זה עשרה בטבת? זה היום, כך קראנו הרגע בפסוקים ביחזקאל כ"ד, שבו מה? התחיל המצור על ירושלים. נכון? בו שמח מלך בבל נבוכדנצר והתחיל המצור. 17 בתמוז, כל אדם בירושלים ראה בדיוק מה התרחש, מה קרה, הובקעה העיר. יש אירוע מוגדר, החומות נפרצו. תשעה באב, הבית נשרף. עשרה באב, הוא ממשיך ונשרף. צום גדליה נהרג, גדליה בן אחיקם, בו ביום. מה החשיבות הגדולה של היום הזה שבו מתחיל המצור? במילים אחרות גם מכיוון אחר. גדליה הרוג זה כבר לא הפיך. אי אפשר להחזיר אותו. בית צרוף זה גם לא הפיך. גם עיר מובקעת, עוד אולי, אבל די, כבר מובקעת. שלוש שנים צר נבוכדנצר על ירושלים. שלוש שנים. יום המצור לא נראה כל כך מהותי, אולי לכן כל כך חשוב, אם נחזור רגע לפסוק במקור 2, לקדוש ברוך הוא לומר ליחזקאל, אל תשכחו את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל, בעצם היום הזה. אבו דרהם אמר שבעצם היום הזה מופיע רק ביום כיפור. גם ביום כיפור, גם ביציאת מצרים לא מופיע, אני לא זוכר, פסוק אחד שמופיע בו שלוש פעמים בפסוק, בצורה שנראית לגמרי לא מובנת. נחזור רגע לפסוק הזה. שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. מה זה כל כך חשוב? זה סגנון אחר של פורענות. מי שישבו באותה שעה בירושלים, לבטח לא הרגישו שמשהו מתרחש. לא היה רעש, לא נפרצים חומות, לא נשרף בית, המסעדות היו פתוחות. שום דבר לא קרה שגרם למשהו שהתרחש אז. לכן כל כך ברור, תזכרו זה היה אז, אבל לתאריך יש חשיבות. עד כדי כך שהיא דוחה שבת. אז באופיו הוא שונה. כי אופיו לא מתאר חורבן אקטיבי מסוים, אלא פעולה שבסוף, אם לא תהיה הפיכה, מן הסתם היה אפשר להגיע למסע ומתן כזה או אחר באמצע שם. אם לא יהיה מהפך בסוף, אולי עוד 3 שנים. המצור הזה היה ההתחלה. אז אלה שני דברים משונים ראשונים, בעשרה בטבת מכל הפורנויות. ויש דבר שלישי, והוא הכי יסודי, ונדמה לי שהוא כמעט לא מוכר. כשכתוב במקרא, בזכריה הנביא, צום השביעי, צום החמישי, צום הרביעי, אין שום ויכוח מתי זה, כולם יודעים. כולם יודעים, צום החמישי זה היום שבו נשרף הבית, 9 באב. כולם יודעים מתי חל יום שבו הובקעה העיר. גם יודעים מתי בבית הראשון, בבית השני. מסתבר דבר פילי. ישנה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי שמעון, שבנויה על פסוקים מפורשים ביחזקאל, בכלל לא ברור לא רק מתי חל הצום העשירי, כלומר, האם זה בכלל בעשרה בטבת, אלא בכלל לא ברור שבאמת הצום הזה הוא על פתיחת המצור. מאוד יכול להיות שהיום של הצום שונה, והסיבה של הצום שונה. זה לא חידוש בכלל, זה כבר נושא בין תנאים שמופיע בספר יחזקאל. קראנו לפני שנייה במקור 2 את הפסוקים שמתארים את תחילת המצור, נכון? זה קרה בעשרה בטבת, 3 שנים לפני. אם נשים לב אגב, יוצא דבר משונה. צום העשירי במקור 1 מופיע בפסוק אחרון, נכון? צום הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי. אבל בעצם מבחינה היסטורית, אם הוא מציין את המצור, אז הוא מציין את הדבר שקרה ראשון. אז זה לא הולך לפי הסדר ההיסטורי. כלומר, זה לא סדר הפורענויות, אלא זה רק מסתדר לפי לוח השנה, סדר החודשים. אתה בלוח תרשום לפניך בחודש רביעי, חמישי, שביעי, עשירי. אבל זה לא אירוע שמתאר תרחישים. לעומת זאת, ישנו פרק שלם בספר יחזקאל, בפרק למד ג', לפנינו 2 פסוקים במקור 3, שמתאר משהו שמתרחש ויהי ב-12 שנה. כלומר, כמה זמן אחרי החורבן? שנה. זה קצת יותר משנה, כי זה טבת. החורבן הוא באב. אז זה 1.5 שנה. בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו. מה זה גלותנו? בבל. יחזקאל גולה לבבל עם כולם. הוא מתאר את הגלות שלו. בחודש טבת, מתי? לא בעשרה בטבת, אלא בחמישה לחודש, מקור 3, בא אליי הפליט מירושלים לאמור, הוקטה העיר. סיפור מעניין. בעיות של מצור וחורבן, ושריפה וחורבן אדיר שבבל עושה בירושלים ובארץ, גורמות לזה שהשמועה על מימדי האסון מגיעה ליהודים בבבל רק 1.5 שנה אחרי 9 באב. טוען רבי שמעון בר יוחאי, ובעקשנות, אם מותר להשתמש בביטוי. אני אומר בעקשנות כי הוא אומר, בזה אני חולק על מורי ורבי רבי עקיבא. חולק עליו ואומר שמה שצריך לצום בחודש טבת הוא בכלל לא בעשרה בטבת. הוא בכלל לא על המצור. אלא צריך לצום בחמישה בטבת, כולנו אחרי היטבת ואנחנו יודעים שלא פסקנו כמוהו, וצריך לצום על הרגע שבו הגיעה השמועה לפליטה בבבל. דרך אגב, אומר רבי שמעון, לפי שיטתי, בשונה משיטתו של רבי עקיבא, הפסוק מסודר נכון כרונולוגית. כי צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, ואחרי שנה וחצי, צום העשירי, כלומר, היי, טבת, שבא לציין משהו שהתרחש אחרי החורבן. אבל לפי שיטתך רבי עקיבא, אין כאן סדר היסטורי, אלא רק סדר חודשים. ולפי דבריי הכל מסודר, גם לפי החודשים וגם לפי האירועים ההיסטוריים. סדר החודשים וסדר הפורענויות. אני לא אקרא את כל המקור, אבל המקור נמצא במקור 4, גמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, מאוד יסודית, בסך הכל מתוך מאות מחלוקות, בארבע מחלוקות בלבד, בא רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו המובהק של רבי עקיבא, ואומר, ארבעה דברים סותרים דבריי את דברי רבי עקיבא, ונראים דבריי מדבריו. זה נוסח מעניין. בארבעת אלו אני מבקש ללכת כמון. בקשה מיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי. אלא שכמו שכולנו יודעים, בפעם הזאת לא התחשבנו בבקשתו. ואנחנו הולכים כרבי עקיבא, ובאמת, צום העשירי בפסוק, בסדר? הוא לא לפי הסדר ההיסטורי, אלא רק לפי סדר החודשים. אם תראו את סוף המקור, כתוב שם, אלא שהוא מונה לסדר חודשים, ואני מונה לסדר פורענויות. אגב, שואלים כולם את רבי שמעון בר יוחאי, לפי מה שאתה אומר, צום העשירי לא קרה אז כלום, רק השמועה הגיעה, לא קרה כלום. מילא לפי רבי עקיבא לא קרה משהו אקטיבי, אבל התחיל מצור. לפי דבריך כלום לא קרה. אם תסתכלו ארבע שורות לפני כן, מקוצר הזמן לא יקרא את כל הגמרא, שלוש שורות. הוא אומר, בעשירי בחמישה לחודש לגלותנו בא אליי הפליט מירושלים לאמור, הוקטה העיר. אתם רואים, זה הציטוט. ועשו יום שמועה כיום שריפה, ונראים דבריי מדבריו. קודם כל זה נתון שחייבים להכיר אותו, הוא נתון מאוד מאוד חשוב. היסטורית הוא חשוב. יש מחלוקת עד ימי רבי עקיבא ורבי שמעון בכלל מתי מציינים את עשרה בטבת. את טבת, לא את עשרה. מתי מציינים את צום העשירי. האם הוא עשרה בטבת או חמישה בטבת. להלכה אנחנו פוסקים עשרה בטבת. אגב, נחזור רגע לשני הבתים הראשונים של הפיוט, ואז נחזור מיד לדברים הבאים. יום עשירי צובה בן בוזי החוזה, כתוב לך בספר המחזה. לזיכרון לעם נמס ונבזה. עוד נצטרך להבין אחר כך למה פה נקרא העם נמס ונבזה. אלה לא סתם מילים. את עצם היום הזה. ורבי יוסף טוב אלה מבקש להדגיש, עצם היום הזה, יש לזה נפקמינות הלכתיות חשובות, כמו יום הכיפורים, את עצם היום הזה. עכשיו תראו את המשפט הבא, שבלי ההקדמה אי אפשר להבין אותו לך. מניין סדר חודשים, מי הולך רק לפי סדר החודשים בפסוק? רבי עקיבא. מי הולך גם לפי סדר הפורענויות? רבי שמעון. עכשיו בוא נקשיב. מניין סדר חודשים בעשרה בו העיר. אם נקרא את הפסוק לפי סדר החודשים בלבד, הרי צום העשירי הוא איזה יום? עשרה בטבת. ומה אני עושה בעשרה בטבת? מהי וילל במופי אפעיר. אני פותח בסליחות, בקינות, בנהי, בייללה, בפי. עכשיו פילי פלאות. ומה עם מה שאמר רבי שמעון? סדר פורענויות בתוך לבבי יבהיר. אני זוכר את סדר הפורענויות, גם זוכר את חמישה לחודש, אבל זה בתוך הלב. אין תענית, אין סליחות, אני זוכר, בתוך לבבי יבהיר. למה לבבי יבהיר? כי מה אמר רבי שמעון? שנעשה יום שמועה כיום שריפה. אבל איפה? בתוך לבבי. לא במו פי, אלא בתוך לבבי. מה קרה אז? בבוא אליי הפליט לאמור, הוכתה העיר. אז יש כאן פסיקה הלכתית מאוד חשובה. מחלוקת רבי עקיבא רבי שמעון, הלכה כרבי עקיבא, אבל חשוב מאוד, אומר רבי יוסף טוב אלם, לזכור את רבי שמעון בלב, בהי בטבת, ולהזכיר גם את העניין של השמועה שהוכתה העיר. אבל המעניין הוא שבין לפי רבי עקיבא ובין לפי רבי שמעון, סום העשירי לא מתאר משהו שקשור אקטיבית לחורבן, אלא או את המצור הרבה לפני, או את השמועה הרבה אחרי. אבל זה צום מסוג אחר לגמרי. לפי רבי עקיבא, לפי רבי שמעון, זה צום מסגנון אחר, מסוג אחר. יש לו משמעות הלכתית אחרת. משהו שונה פה. אנחנו נחזור עוד מעט לעשרה בטבת, ולעניות דעתי המשונות ההלכתית של עשרה בטבת היא גם זו שעשתה את עשרה בטבת לדעת רבותינו נוחם עדן ליום הקדיש הכללי, לזכרם של מי שנספו ונשחטו ונחנקו ונטבחו בשואה הגדולה של הדור האחרון. וזה לא סתם, צריך להבין את זה, את החיבור בין שני הדברים. אבל כדי להגיע לזה, אני רוצה לגעת בנקודה האחרונה המשנה בין טבת ועשרה בטבת לבין כל האירועים האחרים. לאמיתו של דבר, עשרה בטבת הוא יום שלישי של תענית. למניינם, במאה השישית לפני הספירה מתרחש המצור על ירושלים. מאה השנה אחר כך, פחות או יותר, קצת יותר, מת עזרא הסופר. עזרא הסופר מת בתת בטבת. בתת בטבת נקבע במגילת תענית ליום תענית לזכרו של עזרא הסופר. עוד מעט נראה את הפיוט, דבר משונה מאוד, אין יום תענית שנקבע לזכרו של אף אחד. מוזר, אהרון הכהן כתוב מפורש, לא נקבע. במאה השלישית לפני הספירה, קורא תלמי המלך, הוא תלמי השני לבית תלמי. תלמי פילדולפס, המכונה כך, שהיה מלך טוב. מלך שמשחרר אסירים יהודיים שאסר אביו, תלמי לגוס. ותלמי קורא ל70 זקנים, ותובע מהם לתרגם את התורה ליוונית. נעשה נס גדול, מפני שהוא מחלק כל זקן מ72 הזקנים האלה, זה נקרא תרגום ה-70, אבל ישנם 72 זקנים, למקום אחר, לחדר אחר, ונותן הקדוש ברוך הוא בלב כולם עיצה אחת, והם מתרגמים את התורה באותו תרגום. היום שבו התורה מתורגמת הוא חטא טבת. ובמקום הנס הגדול ש70 יהודים מתרגמים, 70 בני אדם מתרגמים תורה לאותו דבר, הופך היום הזה לאירוע טראומטי קשה, כי התורה מתורגמת ליוונית. היום הזה הוא חטא טבת, ובחטא טבת, כך מופיע במגילת הענית, יורד החושך לעולם 3 ימים. רבי יוסף טוב אלם רואה את 10 בטבת כממשיך את הימים האלה. אני רוצה לקרוא יחד את הפיוט, ונדמה לי שכל אחד מן הימים האלה מחייב הבנה גדולה, הם ו10 בטבת, וכל הדברים בסוף, אני חושב, נשזרים לדבר אחד גדול. מקור 5א בתחתית העמוד: אזכרה מצוק אשר קראני בשלוש מכות בחודש הזה היא כאן. 3 מכות. חטא טבת, טט טבת ויוד בטבת. עוד נגיע לזה עוד מעט. גידעני, הניעני, הכעני. הביטויים מוכרים: גידע, הני, היכה. אך עתה הלאני. הלאני זה מהשורש של לאה, עייף. זה משפט מוזר קצת בעברית, כי אחרי שמגדעים אותי, אני כבר לא עייף. היה צריך להיות הפוך, אז צריך להבין מה קורה פה. נגיע לזה. בית ב', ביאחני בשמונה בו, שמאלית וימנית. הלא שלושתן קבעתי תענית. ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית, על גבי חרשו חורשים, העריכו מענית. אם נסתכל שנייה במקורות 6 ו-7, נראה את ההתייחסות של הדברים. ב8 בטבת, כך מופיע במגילת הענית, נכתבה התורה בימי תלמי המלך בלשון יוונית, והחושך בא לעולם 3 ימים. הפירוט איך זה מתרחש, אמרתי אותו על פה, הוא מפורט באריכות רבה יותר במקור 7 במגילה, אני לא אכנס מקוצר הזמן. לפי זה נחזור שנייה אחת לבית ב', דיאחני בשמונה בו, דיאחני, אני מבין מה זה. דאיכה. מעניין מה זה שמאלית וימנית. אני חושב שהפשט הוא פשוט ביותר. אני אגב לא מבין עוד בכלל מה הבעיה בתרגום, עוד לא נגענו בזה. השאלה המהותית נשארת לנו. אבל שמאלית וימנית מובן, כשמתרגמים, אז במקום שזה יהיה כתוב מימין לשמאל, זה כתוב משמאל לימין. דיאחני בשמונה בו, וזה לא רק עניין טכני, אלא מהותית פתאום הדברים נכתבו שמאלית וימנית, ולא ימנית ושמאלית. על גבי חרשו חורשים, העריכו מענית. כל אחד מן הבתים מסתיים בפסוק. זה פסוק בתהילים של רבת צררוני מנעוריי גם לא יכלו לי, על גבי חרשו חורשים. והשאלה שאני שואל את עצמנו, מה בעצם האסון בתרגום השני? מה בעצם מתרחש אז שירד בו החושך לעולם 3 ימים? ההתמודדות עם יוון בכלל נקראת אצלנו התמודדות עם חושך. חנוכה היא מלחמת בני אור בבני חושך. טבת הוא אגב ירח כזה, חודש כזה, שאין בו ימים טובים. יש בו רק את הספיחים של חנוכה. היומיים האחרונים שעוד עוסקים במלחמה עם יוון, ואז חטא, טט ויוד. הרעים. מה בדיוק האסון שבגללו יורד חושך לעולם שלושה ימים, כשבפשטות נעשה פה נס עצום. הנס אולי כן נראה אותו שנייה במקור שבע, מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים והכניסן ב-72 בתים, ולא גילה להם על מה כינסן, ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולן לדעה אחת. וביצנים שבנו אומרים תמיד שהנס הגדול הוא ש-72 יהודים הסכימו. יש כאלה שגם מוסיפים ואומרים שהנס הרבה פחות גדול, אם הוא היה מצליח להושיב 72 זקנים בבית אחד נראה אותו, להושיב אותם ב-72 בתים זה לא בעיה. אבל זה לא נכון הכל, זה בסדר, זה נחמד. הנס הוא עצום, הקדוש ברוך הוא עשה נס, אבל הנס לא זכור לנו. זכור לנו האסון שהתרחש בעקבות זה. אז נכון, המגמה של תלמי היא כנראה לא טובה, כי הוא הרי שם כל אחד במקום אחר, וזה בלתי אפשרי להוציא תרגום אחד. אבל מה עוצמת האסון? צריך להבין. אני חוזר לבית השלישי, שם הקושי הוא יותר גדול. זועמתי בתשעה בו, זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר. כלימה וחפר זו בושה. חפרה הלבנה ובושה החמה, נכון? יש זעם גדול, בושה גדולה, כלימה גדולה. מה קרה? חסך מעליי מעיל הוד וצפר. מעיל הוד וצפר מזכיר לנו כהן גדול. טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר. הוא עזרא הסופר. אז באמת, אם נסתכל רק רגע במקורות לגבי זה במקור 9, באמת נכון. עזרא הסופר הוא זה שבאמת נתן אמרי שפר. הוא מכנס את עם ישראל מגלות בבל, אחרי הגלות שדיברנו עליה מקודם, יהויכין. קורא לעם ישראל חזרה לארץ, ולעם שבאמת שכח לגמרי הכל, הוא חוזר ומזכיר את התורה. עד כדי שחזל אמרו עליו במקור 9 בגמרא בסנהדרין, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא קדמו משה. בסדר, איש גדול מאוד. אבל שתי שאלות. הוא לא נהרג. זה לא גדליה בן אחיקם. הוא מת. שיבה טובה מן הסתם. למה זה תענית? ובעיקר הדבר הבא, מה לזה ולבושה? למה מותו של עזרא הוא בושה? הוא כלימה? הוא חפר? כל מותו של אדם גדול, כל מותו של אדם הוא בושה גדולה. הלוואי ולא היה בעולם מוות כזה. אבל למה מות עזרא הסופר הופך להיות ליום? אין דבר כזה, אין לנו אח ורע לזה. נדמה לי, לעניות דעתי, שכאן צריך להתחיל את הכל. המשותף לחטא, תת ויוד בטבת, הוא דבר אחד שאותו רוצה הפייטן האדיר הזה לצרף. על 10 בטבת כבר דיברנו. ב-10 בטבת לא קרה כלום, כאילו. ב-10 בטבת לא קרה כלום, זאת אומרת, אף אחד מאלה שהתרחש להם האסון אחר כך לא הרגיש ב-10 בטבת בשום דבר. מאוד חשוב היה ליחזקאל לשמוע מן הקדוש ברוך הוא, ונחזור רגע לפסוקים של מקור 2, כתוב את שם היום, את עצם היום הזה. הוא פונה אליו מיד הקדוש ברוך הוא בפסוקים הבאים ואומר לו את הדברים הבאים, פסוקים קשים מאוד. מקור 2, פסוק 3. ומשול אל בית המרי משל. זה תואר מחריד לעם ישראל. זה אתם זוכרים שמשה לא נכנס לארץ כי הוא קרא לנו שמעונה המורים. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, דבר עם בית המרי. מה המשל? ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, שפוט הסיר, שפוט, וגם יצוק בו מים. אסוף נתחיה אליה. עוד נמשיך עוד שנייה בפסוקים. פסוקים שלמים שעוסקים בסיר. אנחנו מכירים נבואות על סיר. ירמיהו מתנבא על סיר נפוח. אבל צריך להבין מאיפה נובע הסיר הזה. הסיר הזה נובע ממשל עממי הפוך, שמופיע בכותרת של השיעור. פרק י' בספר יחזקאל מתאר יחזקאל את עם ישראל בירושלים, אומר מול כל הדברים שלו, רבותיי, עוד יבוא חורבן, תתפסו את עצמכם. ועם ישראל מעמיד את יחזקאל בחצר המטרה שלו ואת ירמיהו בחצר המטרה האמיתית שלו, כל אחד בחצר שלו. והם מדברים לאוויר. יש להם משפט אחד חשוב שמגן עליהם. הם אומרים, היא הסיר, ואנחנו הבשר. והם מתכוונים במשל לומר, היא ירושלים, הסיר שיגן עלינו, הבשר בפנים. תפסיקו לאיים, יהיה בסדר. היא סיר חזק, עם דפנות, סגור. ואנחנו בשר, ואנחנו והסיר מסתדרים טוב. אז כן נבוכדנצר צר, לא צר. אתה כן מתלונן על המעשים שלנו, על גזלות ועל שפיכות דמים ועל עריות. על... ואז פונה יחזקאל עכשיו אל העם על פי הקדוש ברוך הוא ומתבקש להמשיך עם משל הסיר, אבל הפוך. ומשול אל בית המרי משל ואמרת עליהם, על סיר אתם מדברים, סיר ששומר על הבשר. אני אסביר לכם מה זה סיר. כה אמר השם אלוהים, שפוט הסיר, שפוט את כל מה שיש בסיר אפשר לשפוך החוצה. וגם יצוק בו מים. אסוף נתחיה אליה, כל נתח טוב ירח וחטף, מבחר עצמים מלא. מבחר רצון לקוח, רתח רתחיה. לכן כה אמר השם אלוהים, אוי עיר הדמים, סיר אשר חלעתה בה, וחלעתה לא יצאה ממנה. בעשרה בטבת, עומד יחזקאל וכותב את שם היום, את עצם היום הזה. עשרה בטבת הוא לא יום שקרה בו אירוע היסטורי חיצוני. הבית לא חרב, ירושלים לא מובקעת. אבל הלב שלי לא נפתח. עשרה בטבת הוא היום של השאננות. עשרה בטבת הוא היום של יחזקאל שצועק שלוש פעמים, פעם יחידה במקרא, עצם היום, עצם היום, שם היום. והוא לא מתאר פורענות שמישהו עושה לי, אלא את הרגע שבו בעצם מתרחש הכל ואף אחד לא שם לב. הכל היה פתוח בירושלים, כמו שאמרנו מקודם. זה לא היה יכול לקרות בי"ז בתמוז, אז כולם נכנסו למקלטים או צעקו. בתשעה באב ראו את השריפות. בג' תשרי ראו את גדליה הרוג. אבל מה הוליד את הכל? בעשרה בטבת אנחנו לא עוסקים במה שעולל לנו האויב, או בלשון של הנביא להבדיל, במה שעוללת לי ריבונו של עולם דרך האויב. בעשרה בטבת אנחנו עוסקים במה שעולה לנו הלב האטום שלנו, כשלא שמענו 3 שנים לפני. זו פורענות מסוג אחר לגמרי. בטט בטבת מת עזרא הסופר. וזה באמת משונה שעל אדם הגדול ביותר שיהיה עושים יום תענית. עזרא הסופר בא 70 שנה אחר כך אל עם ישראל. ואומר להם, רבותיי, הזדמנות שנייה. עזרא צועק בבבל, כמו שיחזקאל צעק בירושלים. יחזקאל כבר מת. ועזרא צועק, ואין איש שם על לב. לא מדויק, אף אחד לא שם על לב. שמו לב. אלה שהבטיחו להם קצת פרנסה, לחם לעניים בארץ ישראל. איך מתארת המשנה בקידושין? 10 יוחסין עלו מבבל עם עזרא הסופר. כל מי שברך מופיע שם. גיירי, חיירי, ממזרי, נתיני, שטוקי. רבי יהודה הלוי, קשה לקרוא אותו תמיד, היום חייבים עוד יותר. במקור 10, מתאר מה קרה שם. הוא שם בפי החבר בכוזרי תשובה למלך הכוזרים, ששואל את רבי יהודה הלוי בשלב מסוים שאלה מאוד קשה. תוך כדי המאמר השני מתאר רבי יהודה הלוי, או החבר, בתיאורים נפלאים את מעלתה של ארץ ישראל ואת ההשתוקקות שלנו לארץ ואת אהבתנו את הארץ ואת ירושלים וגדולתה. ואז אומר לו המלך, אדוני, יש לי רק שאלה אחת. כבודו שם לב שאנחנו מדברים בספרד. זה לא מפריע לך? אתה מדבר על הארץ ומתפלל אליה וצריך להזכור, החבר ורב יהודה הלוי, אנחנו מדברים לפני 900 שנה, לפני 1300 שנה, קשה לעלות. שומע את הדברים שלו רבי יהודה הלוי ועונה לו תשובה, מקור 10, צריך לקרוא את זה טוב. אכן, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. אתם זוכרים שמות עזרא הסופר הוא בושה, כלימה וחפר? עוד מעט. מצאת מקום חרפתי. כאן הנקודה הקשה שלנו בהיסטוריה. כי אמנם חטא זה, איזה חטא? של אי העלייה, מיד הוא יסביר אותו. הוא! אותה אנחנו ברבי יהודה הלוי, ראשוני ראשונים. אדם ממקד את הדברים עם אצבע על נקודה אחת. לא מישהו מלפני 100 שנה. כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני. חלפו 70 שנה מאז הסיפור הקודם של ביום העשירי שצובה בו בן בוזי החוזה. ואז מגיע זכריה הנביא מהנביאים האחרונים ועומד ומתנבא את הנבואה הבאה. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. מסביר רב יהודה הלוי, הוא לא מדבר על העתיד לבוא, הוא אומר רוני ושמחי בציון, כי אוטוטו הנני בא ושכנתי בתוכך. כי העניין האלוקי, הנבואה, בית המקדש, שיבנה עכשיו אחרי ההצרה, אבל איך הוא היה צריך להיות? כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפיצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם, עכשיו מילים קשות שלו, והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשיעבוד. מסכימים, נותנים הסכמה, הסכומי, שיהיה. ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. וייתכן כי על זה רמז שלמה בבית הראשון בהתחלה, באומרו בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, והרעיה עונה פשטתי את כותנתי. והנה עכשיו רבי יהודה הלוי, אני ישנה וליבי ער, פירוש אדיר, כינה את הגלות בשם שינה. בשינה לפעמים מרגישים טוב, לפעמים לא מרגישים שרע. ואת התמדת הנבואה בקרבם, הם בגלות 70 שנה, והנבואה נמשכת. חגי, זכריה, מלאכי, סוף הנבואה. ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ. הדוד דופק. המילים שראשי נמלה טל, קבוצותי רסיסי לילה, שראשי נמלה טל הם כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. פשטתי את כותנתי מורה, על התעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור. מה עשה דודי? את פשטת את הכותונת. אין לך כוח לקום ולפתוח לי את הדלת. אני דופק. פתחי לי אחותי. אז אני אשלח שליח. עוד הזדמנות. דודי שלח ידו מן החור רמז לעזרה הפוצר בהם. ולנחמיה ולנביאים האחרונים. סוף דבר, מה קרה בפועל? רק חלק מן העם נענה, ולא בלב שלם. הוא נענה, כי קשה שם, כי יש צרות. ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת. כפי מיעוט התעוררותם. כי כלל גדול הוא, כי העניין האלוקי אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. כיוון שהדברים כל כך קשים עצרתי פה ולא בהמשך, בהמשך הוא אומר לו הלאה, ומה שאנו אומרים כאן, ותחזנה עינינו בשובך לציון, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. קשה לומר, אין זה כי אם כצפצוף הזרזיר וכדיבור התוקי. כי לא בכוונת הלב הם הדברים. ודאי בכוונת הלב. אין מי מאבותינו שלא יתכוון. כוונת הלב השאלה היא, מה אתה מוכן להתעורר? לא כוונת הלב שאין לי התנגדות שהקודש ברוך הוא יגאל אותנו. מות עזרא הסופר הוא לא אסון שצריך לקבוע בגללו תענית. הוא גם לא סיבה לבושה. מות עזרא הסופר הוא מותו של הנביא, שעמד כמו לפני 100 שנה וצרח. והשעננות של המשכנות והעסקים של בבל לא אפשרה לאוזניים לשמוע וללב להבין. 9 בטבת כמו 10 בטבת הוא לא יום שמתאר פורענות, הוא יום שמתאר שעננות. הוא יום שמתאר את הרקע לזה שהפורענות יכולה לבוא עליו. פורענות לא באה סתם, היא באה כי הרקע היה מוכן. בשמונה בטבת דורש תלמי המלך השני לתרגם את התורה. זה לא נעים, זו מגמה לא טובה, אבל סך הכל כל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של תלמי השני, הוא מלך חסיד נקרא, מתייחסים אליו בהערכה גדולה. תרגום השבעים רק יוצר קרבה מנטלית הרבה יותר טובה בין זקני ישראל לבין חכמי תלמי היוונים. מי שקרא עיתונות באותם ימים אמר שהיה פה עכשיו הצלחה אדירה. אבל מי שהמשיך וקרא עיתונות 200 שנה אחר כך הבין שברגע ההוא הכל נשבר. עם ישראל יודע מה זו חוכמה יוונית ומה זו פילוסופיה יוונית. אין לפילוסופיה היוונית, נדמה לי, שגריר טוב יותר מהעם הזה. מגדוליו של העם הזה. אבל בחטא בטבת, התורה והיוונות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, התחברו יחד. מלך יוון יצר אווירה מצוינת. כל הפרשנים אמרו התקדמות אדירה במערכת היחסים. מי שידע להסתכל פנימה כבר ראה את ממלכת החשמונאים, כבר ראה את ירושלים החריבה והבזויה והשומימה, עוד לא של רומי, אלא של יוון, עם האורות היווניים, זו שלא שורפת מקדשים, לא מחריבה, זה לא אסתטי, זה לא מתורבת, רק נכנסת לשם פנימה, מוציאה את כל הנשמה, ומשאירה את זה מוצג ארכיטקטוני מת. רק מי שידע להסתכל לעומק פנימה, ידע כמו רב יוסף טוב אלם לומר, מלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. הוא ראה איך בעצם ההתחברות הזאת לא נדע בה אחר כך את הגבולות. הוא ראה איך זה מתחיל להתרחש. ואז ירד החושך לעולם שלושה ימים. נדמה לי שלא היה אויב בהיסטוריה שבעצם היה פחות חשוך מיוון. נאור ומאיר, תרבותית מסתדר איתנו יפה, אבל כשחזל רצו לתאר את המלחמה עם היוונים, הם תיארו בני אור בבני חושך. וכשרצו להתרגם מה התרחש בעצם בתרגום השבעים, הם אמרו ירד חושך לעולם שלושה ימים. שלושה ימים מזכיר לנו את שלושת ימי האפילה, את חושך מצרים, את האסון הגדול של חושך מצרים. למה ירד חושך על מצרים, שואלים חז"ל שלושה ימים, ועונים תשובה קשה מאוד מאוד. לא רק בשביל מצרים, אלא כדי שלא יראו המצרים את ישראל מקברים את מיתיהם במצרים. אז התרחש האסון הגדול של היהודים שהתחברו מדי עם מצרים ולא זכו לצאת ממנה. רק חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. רק אחד מחמישה, 80% נשארו שם. ומתי מתו? בשלושת ימים. וכשחזל מבקשים לדבר על שלושה ימים שמתרחשים בחטא ואת אצלנו, זה עוד יום בלוח, שמי יודע את התאריך העברי שלו בכלל. כשחזל מדברים על שלושה ימים שהתרחשו בחטא ואת, הם רוצים להגיד את האסון הזה של ההתחברות אולי רואים פחות, אבל תסתכלו בהיסטוריה ותראו איזה אסון מפיל חללים רבים יותר. חטא, ט', י' טבת הם תאריכים שלא קרה בהם כלום, וזאת הפורענות. שום פורענות לא דוחה שבת, שום טיטוס ושריפות ונבוכדנצר לא יכול לדחות שבת, אבל פורענות כזאת דוחה שבת. היא הסיר ואנחנו הבשר. זה דוחה שבת. שום סיבה בעולם לא יכולה להתיר לקרוא לעם הזה שמעון ההמורים. חוץ מהאיתום המוחלט שלו את עצמו. ומשול אל בית המרי משל. שפוט הסיר, שפוט, וגם יצוק בו מים. ותשעה בו חסך מעיל הוד וצפר. טרוף טורף בו הנותן עם רי שפר. איזה תיאור של פייטן. יכול היה לחזור הנה עכשיו כהן גדול. יכול היה לחזור הנה עכשיו משה רבינו. יכולה הייתה לחזור עכשיו כל התפארת הגדולה. היא לא חזרה, לא בגלל נבוכדנצר, ולא בגלל המן הרשע שיבוא אחר כך. הם באו כי אנחנו נרדמנו. לא אנחנו נרדמנו כי הם באו. ההיסטוריה הקשה הזאת, האמירה הקשה הזאת, היא הדרישה שמבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא בעשרה בטבת בעצם היום הזה. לא ברור אצל חז"ל מי הוא אמן ביחס לקורש. נכד, נין, משפחה, ליד. אבל אין שום ספק. הוא האופוזיציה, החשברוש ביחס לקורש. המן הוא האופוזיציה לכל האופוריה שקורש יוצר. עיקר 50 שנה, 100 שנה, 20 שנה, 200 שנה, זה לא יעבוד. איך יצליח החשברוש ליצור אופוריה כזאת? פרק א' שלם במגילת אסתר, הוא נראה כל כך מיותר הפרק הזה, עוד פעם ושתי ועוד פעם ושתי, הוא בכלל לא מיותר. במרכז המסיבה הזאת ישבנו אנחנו. עם הסעודה, עם החשברוש, כל אחד כפי עמו וכפי דתו, איך אומרים חז"ל, כל אחד היה לו שם את ההכשר שהוא ביקש. כל אחד לפי מה שהוא אוהב בהכשר. כך מרדימים. אני לא הבנתי אף פעם בפיוט, נחזור שנייה לפיוט את הבית הראשון. עכשיו נדמה לי שהוא מובן. אזכרה מצוק אשר קראני. המצוק הוא לא רק בעשרה בטבת, המצוק הוא גם בחטבת, המצוק הוא גם בתטבת. המצוק הוא המצב של אדם שמטייל, הוא מרגיש בעולם נפלא, הוא רק לא יודע שיש פה מצוק. הוא מטייל, הוא שמח, הוא מבסוט. אני ישנה. מתי המצוק הזה היה? בשלוש מכות בחודש הזה היכני. ועכשיו מגיע הפייטן ואומר את המשפט שלא הבנו. גדעני. מתי גדעני? הניעני. אלה הביטויים שמופיעים בנביאים, אצל ירמיהו בעיקר, באיכה, בצורה ברורה על תשעה באב. גדה בחורי אף כל קרן ישראל. הניעני. כל הזמן מופיע. תעניה, עניה, הני, הכל. אך אתה הלעני. אם לא תהיה לי את המוטיבציה להתמודד, מה אני אעשה כשהוא יבוא לגדול? ביחני בשמונה בו, זועמתי בתשעה בו, יום עשירי ציווה בן בוזי החוזה, מניין סדר חודשים וסדר פורנויות, ועכשיו מגיע המחבר בבית וב, על אלה, על פניי אבק זהיריתי. פצתי על ארבעתן. עכשיו מובן מה זה ארבעתן? הרי יש שלושה, ח' ת' י'. אבל מה הוא הזכיר בבית ה'? את חמישה בטבת, את ה'. פצתי על ארבעתן, לו חץ בליבי יריתי. על אלה, צרות על אלה, קבר לי קריתי. צדיק הוא השם כפי הוא מריתי. צריך להבין לעומק את זה. קבר לי קריתי, זו תחילת הפורענות. לא מקברתי, קריתי את הקבר. עכשיו נרדמתי. יהיו סליחות, תהיינה קינות, יהיו פרקים קשים מאוד בירמיה. הוא יעמוד בחורבן עצמו מול הקדוש ברוך הוא ויאמר מילים קשות, סמני כמטרה לחץ ויציבני כמטרה, דוב עורב ולי ארי במשטרים, לכל זה יהיה זמן. אבל עכשיו בעשרה בטבת, בתשעה בטבת, בשמונה בטבת, אני עוסק במשהו אחר. איך אני קריתי לעצמי את הקרח? פרק למד ג' הנורא ביחזקאל מסתיים בפסוק, וידעו כי נביא היה בתוכם. אבל הוא מת. ובפעם הבאה שהוא בא, הוא שוב מת. פצתי על ארבעתן, זה אגב מעניין, רבי עקיבא ורבי שמעון חולקים, אבל גם לפי זה וגם לפי זה, צום העשירי הוא לא צום שמתאר את הפורענות עצמה. לפי רבי עקיבא הוא הצום שמתאר את תחילת המצור. לפי רבי שמעון הוא הצום שמתאר את הרגע שבו כבר קלטנו והתחלנו להפנים, אבל היה מאוחר מדי. מחלוקת פילי פלאות. נעשה להם יום שמועה כיום שריפה. אז איפה הייתם ביום השריפה? נעשה להם יום שמועה עכשיו, עכשיו הם קולטים. אגב, ככה כתוב בפסוק, כל כך קצר. בבוא אליי הפליט לאמור, שתי מילים, הוקטע העיר. כל כך קצר, כל כך ממצא, אין כלום. הם הולכים שנה וחצי בגלות הזאת. והם עדיין לא קלטו שהוקטע העיר. הם עדיין לא הכניסו לעצמם את הממדים. העיר מחוסלת, מוקה, גמורה. זה כל כך מוכר לנו. חוסר היכולת לעכל את העוצמה ולהפנים את זה פנימה. זה רבי שמעון. ואז, אגב, בסוגריים, ואני בכלל לא נכנס לזה, לדעתי רבי שמעון קשור לדעתו של רבי שמעון תמיד מול רבי עקיבא, רבי שמעון הולך אחר הכוונה. ולכן הזמן הקובע, אבל אני לא נכנס לזה, הזמן הקובע הוא היום שבו אני הפנמתי. זה לא קורה ברגע הפורענות, הרבה אחרי. ואז מסיים הפייטן, קראתי שמך מתנחם על רעתי. פסוק הוא גם באיכה, קראתי שמך מבור תחתיות. ראה עוניי ושמע כל פגיעתי. אגב, מרתק. זה לא חרוזים, זה רבי יוסף טוב אלם. אם הוא היה רוצה חרוזים עם תי, אז היה לו תפילתי, רינתי, תחינתי, מה שהוא רוצה. הוא לא חורז חרוזים. פגיעה נקראת תפילה. תפילה נקראת פגיעה, מאיפה? מיעקב. מה כתוב אצל יעקב? היפגע במקום וילן שם. יעקב אבינו מתפלל לא כשהוא יוצא לסוח בשדה, כמו יצחק, ולא כשהוא עומד, כי חושך ולילה ועשיו רודף, ואין זמן לסוח ואין שדה, אי אפשר לעמוד, פוגעים ומתפללים. ריבונו של עולם, אני כל כך בבור תחתיות. שמע כל פגיעתי. זו תפילה של לילה, של ואמונתך בלילות, כמו זו של יעקב, ויפגע במקום. שמע תחינתי, חישנה ישועתי. זה פילי פלאות. יש שתי צורות של גאולה. לאחת קוראים בעיתה, לשנייה קוראים אחישנה. חישנה, ריבונו של עולם. תעביר את זה כבר לאחישנה, אין כוח יותר לבעיתה. חישנה ישועתי. אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשמעתי. ירח טבת, מאוד לקיתי בו. זמן משונה, הוא נקרא טבת. השם מדבר על טוב, על טבת, על טובה. אין בו שום דבר טוב, הכל מלכות. ח', ט', י'. אגב, אם אתם שמתם לב, עד עכשיו היה א' עד ת', נכון? עד בית זין היה א', מי אזכרה מצוק? עד שמע תחינתי על תעלם אוזנך. עכשיו מופיע שם המחבר יוסף. ירח תבט מאוד לקיתי בו. ונשתנו עליי סדרי נתיבו. שררתי, סמך, פשעתי, פי. אבל זה לא מתאים לכל הפעמים האחרות, כי כל פעם הוא עשה את האותיות בתחילת חצי בית, נכון? ואני יודעתי זה פלאי פלאות. הוא מכניס את זה לתוך השם שלו, את השררתי פשעתי. זה אני. אני לא מספר סיפור, אני בודק איפה אני. השם יוסף יוצא מסררתי פשעתי. יגלה לי טובו של הקדוש ברוך הוא, אולי של חודש טבת. האומר לים עד פה תבוא. אגב, האומר לים עד פה תבוא, זה עוד פעם נשמע לנו חרוזים. זה מסתדר, היה אפשר לסיים, הקודש ברוך הוא, אבל זה לא יסתדר. אז האומר לים עד פה תבוא. האומר לים עד פה תבוא, זה שני דברים. קודם כל, מכל הפסוקים שמצוטטים מקודם, אין פסוק כזה. זה פסוק שנמצא לא בקינות ולא בירמיהו, אלא באיוב. הוא לא כתוב בדיוק כך, אבל לפני שניכנס אליו, האומר לים עד פה תבוא, קודם כל בפשט אומר דבר נוסף. איך אמרנו לפני פרשה אחת, אומר יעקב לבנים שלו, ואל שדי ייתן לכם רחמים. ישילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין. אל שדי, אומר המדרש, מי שאמר די לעולמו, יאמר כבר די לצרותיי, צרת עשיו, צרת לבן, צרת דינה, צרת בנימין, צרת יוסף, צרת שמעון. הים בעצם הולך ועולה, הולך ועולה, הולך ועולה. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, מעמיד אותנו כל פעם ומראה לנו איך גרגרי החול האלה עוצרים את הים מלהמשיך ולעלות. בסוג גלב של הים אתה תשבחם ואתה עומד ועוצר, עד פה תבוא. אז יש לך כוח לעצור את הים מלשטוף אותנו. אבל הפייטן לא מסתפק בזה. הוא מביא את זה ממקור באיוב, המקור במקור 17. שם הופיע, סליחה, במקור 16. בסוף איוב, בסוף ספר איוב, אחרי שכל הרעים אומרים את כל דבריהם, ואיוב ממשיך את סבלו, פונה איוב אל הקדוש ברוך הוא, בוכה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לאיוב תשובה שהיא שני פרקים ועוד שני פרקים אחר כך, מרתקים. הוא אומר לאיוב, תגיד לי איפה היית ביוסדי ארץ? איפה היית כשהקמתי את השמש ואת השחר? האם שאלת את עצמך, איוב, עליך? ואיוב שומע את הדברים, את מענה השם קשה מאוד, ושותק בסוף. ואז מברך השם את אחרית איוב מראשיתו, אבל לפני הכל מופיעים הפסוקים במקור 16. ויען השם את איוב מן השערה, ויאמר, מי זה מחשיך עיצה במילים בלי דעת? אזור נחי גבר חלציך, ואשאלך והודיעני. איפה היית ביוסדי ארץ? הגד אם ידעת בינה? מי שם ממדיה כי תדע, או מי נטע להקב? אתה יודע הכל, נכון? אתה גם יודע בדיוק איך הכל מתפתח? על מה עדניה הוטבאו, או מי הרא אבן פינתה? ברון יחד כוכבי בוקר, כשאתה קם בבוקר והכוכבים מאירים, אתה לא שואל אותי כלום. ויריעו כל בני אלוהים, ויסך בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא. זה התינוק, אבל זה גם הים. זה התינוק שנמצא בים, במים, ויוצא מן הרחם. אתה מבין את התהליך הזה? איך הוא יוצא? איך הוא נולד? את הכל אתה מבין? אבל זה גם הים והיבשה, ועכשיו הוא עובר לים. בסומי ענן לבושו, של העולם, וערפל חתולתו, החיתול שלו. וישבור עליו חוקי ועשים בריח ודלתיים, ואומר עד פה תבוא. ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. המימיך ציווית הבוקר? אתה פעם אמרת לבוקר לבוא? ידע את השחר מקומו? וכך זה ממשיך שני פרקים. ואז עוצר איוב, ויען איוב את השם ויאמר, הן קלותי מה אשיבך. ידי שמתי למופי. אחת דיברתי ולא אענה, ושתיים ולא אוסיף. זה לא קיים לא ב-17 בתמוז, ולא ב-9 באב, ולא ב-ג' בתשרי. לא ברגע החורבן, ולא ברגע השריפה. 10 בטבת הוא רגע השלווה. הוא הזמן שהמסעדות עוד פתוחות, והנביא צורח, ואנשים מסתכלים עליו ברחמנות, ולא יכולים להיפרד ממשכנותם ומעסקיהם, פה או שם. הוא עצם היום הזה, שכשנגיע לדון בבקיעת העיר ובשריפת הבית, נצטרך לזכור אותו. היה זה רבי יוחנן, האמורה בדור הראשון, שהיה אומר שאם הוא היה בדור חורבן הבית, הוא לא היה קובע את חורבן הבית ב-9 באב, אלא ב-10 באב. לפני שאז בערו הלהבות. רבי יוחנן לא מבקש לחלוק על תנאים כמו שמבינים בדרך כלל. בדיוק הפוך. רבי יוחנן בא ואומר, אילו אני הייתי באותו הדור, לי לא היה את הכוח לקבוע את יום השריפה ברגע ההצתה. גם אני הייתי מתרגש רק מהלהבות. אבל יש מי שראו את השריפה כשהכל הוצת. לא רק כשזה התלהב ועלה. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. יהיה לבית ישראל, כך אמר הנביא, לססון ולשמחה. כשאומרים את נחם ב-9 באב, מזכירים את רגע ההצתה. כי אתה השם באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. כלומר, לא באש שרפת, אלא באש הצעת. כלומר, גם בבניין כדאי לשים לב כבר בהצעתה. ולא מאוחר אחרי זה. גם בבניין יש הצעתה. התחלת. עקבת. עיכובים, רגעים קשים יותר, נפילות. אבל אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. ערב טוב.